כן, לא יודע. אני גר 100 מטר מהסירנה, אז אצלי שומעים את זה חזק, לא יודע איך זה פה.
100 מטר מהסירנה זה אחלה שם לאלבום שני של להקה.
זה אחר השם ל... טוב, זה שם לאלבום פוליטי, אתה יודע.
פה והטלפיים, אתה חושב?
טוב, זה שם של מיקום, אז זה מתאים להם. החוק אומר שכל אלבום שהם צריך להיקרא על שם מיקום, כולל האחרון שנקרא תחת.
יושב בסן פרנסיסקו על המים שוטף את העיניים בכחול ובירוק יפה בסן פרנסיסקו על המים אז אז איך זה ש אני מרגיש רחוק ממול האווזים שטים בין הסירות וגשר הזהב יפה כמו בסרט חבל שאת לא פה
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
כן, למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו מדברים עליהם, מדסקסים אותם כל אחד בנפרד ואז קצת את שניהם ביחד.
כן, בתור קונספט פשוט אנחנו מסבירים אותו כל שבוע.
תשמע, עוד פעם, זה כן. למקרה שזאת הפעם הראשונה שלנו, משהו למקרה שמשפשת 93 הפרקים הקודמים?
זהו, עמדתי לשאול בדיוק, 94,
כן? 94 פרקים, רק אחד מהם היה בעיכוב של יום, ואף פעם לא פספסנו שבוע.
למעשה, יש גם חצי פרק. זאת אומרת, לפי הקסט יש עוד פרק, כי הכנסנו חצי פרק כשהיינו בהפסקה.
כן, אבל...
We were on a break.
לא, לא, וזה לא יומן, כי כשהתחלנו את זה אמרנו, נקליט, אתה יודע, כל כמה זמן מתי שיהיה לנו על מה לדבר, מתי שיתחשק לנו... איכשהו זה נהפך לאנחנו מקליטים כל שבוע, ואנחנו פולנים מדי כאילו. אנחנו לא יכולים להיות ספונטנים.
אני נהנה מזה.
אז אתה לא פולני, סליחה.
אני באמת לא פולני.
אביעד, תן את העזרה הקבועה שלנו לפני שממשיכים.
שאני לא פולני?
כן. העזרה חוסר בפולניות.
העזרה הקבועה היא שאנחנו מדסקסים באמת את הסרטים האלה. אנחנו נכנסים לפרטי העלילה מאוד מתקדמים, אז יש ספוילרים. אם לא ראיתם את הסרט, אז ההזנה על אחריותכם. אם כן ראיתם, היא עדיין אחריותכם, כאילו, אני לא אומר לכם למה להקשיב.
כן, ולפני שנעבור לסרט הראשון לשבוע, נזכיר רק שאפשר למצוא אותנו בפייסבוק, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע.
ותמצאו.
כן, פשוט אייקאסט, חפשו שורה שנייה באמצע.
ואולי תמצאו.
אייטונס, רוב הזמן, פשוט חפשו את שורה שנייה באמצע.
מתישהו תמצאו.
תעשו, אגב, אנשים מקשיבים לנו ב-iCast, בפייסבוק, אף אחד לא נכנס לפרקים ב-iTunes כבר, זה די מעציב אותי.
אנחנו לא נכנסים לפרקים ב-iTunes.
אני נכנס פעם בחודש ל-iTunes, לראות שהפרקים עולים, אנשים, קדימה, תאזינו, תנו ציון, זה בחינם ב-iTunes.
יש לך בעיה עם זה שאנשים מאזינים, אבל לא ב-iTunes?
כן, זה פלטפורמה בינלאומית.
אתה עובד עם אפל עכשיו?
אני לא אומר כלום, אבל האייפד החדש שלי קורץ מעבר לפינה. אביעד, יש לך גם איזה בלוג שבו אפשר למצוא לי, את זה מדי
יש
פעם?
יש לי איזה בלוג שנקרא בשביל הזהב, גם אותו אפשר למצוא בפייסבוק, זה הרבה יותר קל מלחפש בגוגל ולהגיע לאתר של טיולים לגיל זהב. אתה גם כותב באיזה בלוג.
כן, אני כותב באלילון, שהוא כעיקרון בלוג קומיקס, אבל מאחר ואני כותב בו, אין לי שמץ של בושה בלהכניס את פרקי פודקאסט הקולנוע שאני מקליט כל שבוע.
וגם קומיקס וקולנוע הם נושאים שהולכים ונעשים קרובים.
לא השבוע.
הפעם לא. לפחות לא בסרט הראשון.
למיטב ידיעתנו, כן. הסרט הראשון להשבוע הוא...
Adeline Bowman lived a normal life. Until one cold winter night in 1935. When something incredible happened. From that moment, she would never age. Another day.
always be your mother. You'll always be my daughter. Happy birthday, Mama.
Don't you miss having someone to love?
It's not the same when there's no growing old together. Without that love is just heartbreak.
Dad, this is Adeline.
How is this possible? You look exactly like this old friend of mine. We were very close.
I know almost nothing about you.
It's better this way.
No, it's not.
All these years, you've lived, but you've never had a life.
I don't know how. Tell me something I can hold on to forever and never let go.
Let go.
זה היה מתוך הטריילר לסיפור של אדליין, The Age of Adeline, סרטו של הבמאי לי טולנד קריגר, אחלה שם.
גם אני לא יודע מי זה.
כן, שנכתב על ידי ג'יי מיילס גודלו וסלוודור פלסקוביץ.
פסקוביץ.
פסקוביץ?
כן.
כן, זה נראה כמו אל,
סליחה. זה נשמע שם מומצא. יש סיכוי שזה שם מומצא.
ובסרט משחקים, בלייק לייבלי, מייקל הוריסמן, קייסי בייקר, אמנדה קרו, אלן ברנסטין והריסון פורד.
כן.
הריסון פורד בסרט הזה. הוא מופיע על כל הפוסטרים.
זה לא תמיד סימן חיובי.
לא, זה בדרך כלל סימן חיובי, אבל הנה העניין. הוא מופיע על כל הפוסטרים, ואז אני נכנס לראות את הסרט, ובשלום זה ים, אני כבר שכחתי שהוא אמור להופיע בו, כי הוא מופיע ב-20 דקות, חצי שעה האחרונה אני חושב, בסרט של שעתיים.
לא, הוא בשעה האחרונה, אבל...
הוא מופיע ואז כזה...
חצי סרט עובר ואני גם כן שכחתי שהוא נמצא שם.
כן, ואז הוא מופיע כזה, או!
כן.
או, הריסון פורד, שלום.
זה הולך להיות מעניין.
זה נעים מאוד, האם זה יהיה אחד מהסרטים האלה שבהם תבוא לשחק.
והצחיק אותי שיש שחקן שמשחק את הריסון פורד הצעיר, הוא היה צריך לעשות חיקוי של הריסון פורד.
הוא עשה עבודה בכלל לא רעה.
כן, אבל...
יותר טוב, הוא עושה חיקוי הריסון פורד, יותר טוב משהריסון פורד עושה חיקוי.
אני לא יודע מי השחקן הזה, הוא לא מוכר.
בוא נראה, האם השם שלו מופיע בתור הריסון פורד הצעיר, בוא נראה. מכור בשם אנטוני אינגרובר.
אינגרובר?
כן. אין לו דף בוויקיפדיה, זה עד כדי כך הוא לא
מוכר. הוא עובד כנראה בתור חקן הריסון פורד, ו... דיסני מקימים עכשיו אזור של מלחנת הכוכבים.
אביעד, אתה רוצה לספר להם על הסיפור של... אתה רוצה לספר להם על הסיפור של אדליין?
כן, זה לא עוסק בהריסון פורד. אדליין באומן היא אישה שנראית צעירה, היא נראית בת 29 פחות או יותר. המציאות היא שהיא בת 107. בסיפור מקור מהיותר מופרכים שאי פעם שמעתי, היא עשתה תאונת דרכים בשנות ה... אוקיי, שנייה. צריך לקחת נשימה לפני שאני מסביר את זה.
קדימה.
היא נולדה ב-1908.
Okay.
בשנות ה-30 היא נסעה במכונית, הייתה סופת שלגים מאוד נדירה לאזור הזה של קליפורניה. בדיעבד אנחנו גם מקווים שזה קשור איכשהו לירח, למטור שפגע בירח.
Whatever, אבל... כן.
כן, זה לא כזה חשוב. היא מחליקה עם המכונית, כי מתברר שלנסוע בשלג בלי תאורה עם רכב, עם וישרים, משנות ה-30, זה לא דבר טוב. נופלת לאגם, שוקעת בתרדמת בגלל היפותרמיה.
כן.
מתחילה סופת ברקים, ברק פוגע באגם, מחיה אותה, עושה לה דפיבלירציה. היא חוזרת לחיות... ובגלל איזה מדע שיגלו בשנת 2035, ה-DNA שלה נדחס, והיא נעשית חסינה לפגעי הזמן.
ובנקודה הזאת היא מצטרפת לקפטן אמריקה והולכת להילחם ברד סקל, אם אני סודק.
לא, אבל היא חיה באותה תקופה.
דמת.
היא הייתה שם כדי לעשות את זה.
קיבלתי שזה סייד קוול לקפטן אמריקה, The First Avenger.
כן, אז כאילו, אמלק היא עושה תאונת דרכים ונשארת צעירה לנצח.
היא חיה לנצח, כן, who wants to live forever.
רוב הסיפור מתרחש בימינו, בסן פרנסיסקו, העיר שבה היא נולדה, שזה קצת מוזר כי היא כל הזמן אמורה להחליף מקום מגורים וזהות, כי היא מפחדת שיתפסו אותה. היא לא הופכת לגיבורת על, למרות שיש לה כבר את סיפור המקור.
היא כן הופכת לגיבורת על, היא עובדת בתור עוזרת ספרנית.
כן, היא סופר עוזרת ספרנית. היא אפילו לא סופר ספרנית.
סליחה, בשביל אנשים כמוני אביעד, אנשים שעובדים בספריות הם כמו גיבורי על.
עכשיו אני אציין, היא לא הופכת לגיבורת על, אבל זה לא שאין לה כוחות על, לפי... מבחינת הסרט, אם מישהו מגיע להגיד 107, יש לו זיכרון פנומנלי לפרטים, לשפות, תמיד יודעת מה לומר, בסדר, כאילו, היא אישה...
היה לה זמן ללמוד, כן.
כן, בין זה שהיא כל הזמן מחליפה זהות ופותחת חיים חדשים. היא פוגשת בבחור בשם אליס, כן.
שם פרטי.
כן, אליס. אליס ג'ונס, ש... הוא מחזר אחריה בשיטות שבדרך כלל מגיעות לשיימינג בפייסבוק, ואיכשהו אחרי כמה ניסיונות היא כן מסכימה לצאת איתו, בשיטה המאוד רומנטית של אני הולך לתרום ספרים לספרייה, אם תצטלמי איתי, היא לא מוכנה להצטלם, אוקיי, אני הולך, אלא אם כן תצאי איתי, אני לא רוצה לצאת איתך. טוב, אני לוקח את כל התרומה הגדולה שלי, הולך לדפוק אתכם פה ו...
אני הולך לשרוף את הספרים.
כן.
אני הולך לשרוף את הספרים.
הוא אומר את זה.
למישהי שחיה דרך התקופה הנאצית.
טוב, היא לא הייתה באירופה אז.
אוי, אתה כזה מקסים. אני אצא איתך בכל זאת.
כן.
לא. לא.
הקטע הבעייתי שזה עובד לו.
כן, ואני מניח שזה מה שאמור להבין לנו, לגרום להבין שהיא בת מאה?
לא, זה שהיא בת 100, אמור לקרוא כן. מדי שהיא בת 100.
לא, לא, זה שיש קריין שאומר, כן. שמסביר לנו שהיא בת 100 שלוש פעמים. יש לו סרט קריין, ואם
הוא,
רציתם...
הוא נמצא גם... רק בקטעים מסוימים, אבל.
הוא נמצא כדי להפוך את הסרט לגרוע יותר.
תראה, הקריין הוא אחת מהטעויות הכי גדולות שעשו בסרט.
או, רק אחד.
סרט, יש הרבה טעויות בסרט.
אוקיי, רגע, בוא נרוץ רק דרך העלילה לפני שנגיע לאינסוף הטעויות.
אתה בטוח שאתה רוצה.
אוקיי, אז מה שקורה שהיא מתאהבת בבחור והוא מתאהב בה. הם מחליטים לנסוע לאיפה שההורים שלו גרים כי יש להם יום נישואין 40.
אחרי שבוע בערך שהם מכירים, שחצי ממנו הם העבירו בזה שהוא פשוט עוקב אחריה.
כן. ואז מסתבר, אוי אוי אוי, שאבא שלו הוא אחד מהמאהבים שלה לשעבר.
זה היה צריך לקרות מתישהו.
כן, סטטיסט. אם את גרה באותו אזור, כאילו...
זה הקטע המוזר, היא כל הזמן מחליפה מקום מגורים. ואיכשהו היא חזרה לסן פרנסיסקו.
If you're going...
לא, אני לא. אבל את האבא היא פגשה כשהיא הייתה באנגליה בכלל. אז זה לגמרי,
אוקיי, אז כן.
הוא היה חייל ושירת שם.
יש קצת בעיות, והיא מנסה להוריד חשד ולהגיד, כן, אני בעצם הבת של הזאתי שהכרת אז, יש לי מיון משפחתי.
זה פשוט, כולנו היינו שם. זה הרגע המביך שבו את מגלה ששכבת עם אבא של החבר שלך לפני 40 שנה. סליחה, 50 שנה. זה סיפור ידוע.
ואז אין הרבה עלילה, כאילו, היית...
זה הנקודה שאלה העלילה מכוונת.
כן, וזה לא מעניין. טוב. אוקיי, בוא נתחיל באמת מהבן אדם הזה שמספר את הסיפור.
מר קריין.
מר קריין, שאם הוא היה קצת יותר פרודי, הייתי אומר שהוא מהחתולים הסמוראים, אין לו...
הוא קצת מזכיר, ב-IMDB יש לו דווקא, אנחנו פשוט לא מול IMDB, אבל הוא קצת מזכיר את הקריין מסקוט פילגרים. יש לו קול דומה.
הקריין מסקוט פילגרים הופיע לאיזה 4 שורות.
והקריין מסקוט פילגרים גם נמצא שם בתור חלק מהבנייה של העולם.
אוקיי, הטעות באמת, הטעות הגדולה של הסרט, ואתה מבין כמה מטופש כבר בהתחלה, זה שהוא נותן תירוץ סמי-מדעי, למה...
זה אפילו לא סמי.
כן.
זה לגמרי פסודו-מדעי.
ללמה היא חיה לנצח. כשהפתרון הפשוט יותר זה... זה דבר שקרה לה.
זה כאילו נבלים של בטמן, יש להם סיפור יותר אמין מזה.
כן, לסנדמן וספיידרמן, הטרנספורמציה שלו הייתה יותר ריאליסטית. כאילו, מזל שאף אחד, הם לא אמרו את המילה קוונטום, נכון?
לא, הם לא...
הוא אמר התיאוריה של דוקטור משמו, אבל הוא לא אמר קוונטום.
לא, הוא אמר זה שה-DNA נדחס.
או, רגע, כמו בטומאורלנד, טכיונים?
אוי, לא.
The quantum tachyons are reversing the polarity of the neutron star.
כן.
ובגלל זה היא חיה לנצח.
The neutrinos are evolving and they're heating up the planets.
כן. אוקיי.
זה היה מאוד נשתי
עכשיו. אבל, הדבר הזה לבדו הוא לא פגם הרסני, אוקיי? זה נקודת פתיחה מטופשת, אבל זה לא המוקד של הסיפור.
זה מה שלא היה צריך.
כן, עכשיו, אבל אם כבר החלטת לעשות זה, מילא, הטרנספורמציה שלה היא לא מוקד הסיפור. האמת, גם רוב הזמן, העובדה שהיא חיה במשך 100 שנים היא לא מוקד הסיפור. יש מעט מאוד סצנות שמתרחשות בעבר באופן יחסי.
זה בעיקר איך זה להיות בת...
100 ולנסות
לנהל... בת 100 ובת על מוות.
כן, ולנסות לנהל אומן. זה הגרסה הפוכה של פתאום 30.
זה, אתה אומר שזה פתאום 13.
אני חושב שהיה סרט שקורא לו פתאום 13, לא?
אני לא יודע, יכול להיות.
נשמע ככה.
תראה, בנג'מין באטן נגיד, שלוש שעות כמעט, אתה רואה בן אדם שהקטע שלו זה שהוא נולד זקן והולך ונעשה צעיר. ולא מנסים להסביר את זה. זה קרה, זה משהו שקרה והיה לנו הסבר. הסרט נקרא The Curious Case, כי אף אחד לא יודע למה זה קורה. פה, 10 דקות מתחילת הסרט, כבר יש לך את כל הסיפור, למה היא כזאת? זה, לא רק שזה לא הגיוני, זה פשוט עכשיו, מגוחך.
כן, עכשיו, הסיבה שהם נותנים את ההסבר הזה, זה כי צריך להיות סיבה איך בסוף היא מאבדת את החיי נצח, כדי שיהיה לנו את הסוף הטוב המושלם, שבו...
זה לא סיבה טובה.
כן, לא, היא גם נשארת עם אליס, וגם היא תזדקן איתו ביחד. מה שקורה זה שבסוף הסרט, היא עוד פעם נופלת לתוך מים, ועוד פעם חוטפת מכת ברק.
היא לא נופלת למים, היא כן עושה תאונת דרכים וקופת, כי שוב יש סופה.
כן.
אני מצפה שהיא תלמד מהפעם הקודמת.
כן, אז ככל הנראה, אלוהים נתן לה לחיות למשך 100 שנים אקסטרה, כדי שתוכל למצוא את הבחור הזה.
כן, ואז למות. כי הוא לא באותו רגע, אבל...
עכשיו... הסרט הזה, וואו, איך אני אגיד את זה? זה סרט רומנטי מאוד מיושן, אני חושב, בגישה שלו, כי זה, הוא מאוד מתענג על, אתה יודע, דבר שהוא מתענג על העובדה שבלייק לייבלי משחקת שם, ושהיא נורא יפה, והיא לובשת כל הזמן את הבגדים הכי טובים, ושהיא חיה בדירה.
בוא נגיד את זה ככה, בלהיראות טוב, בלייק לייבלי עושה את העבודה המצוינת, כולל את הבגדים והכל, כי הוא...
לא, כן, הם... יש לה...
היא ליהוק טוב מבחינת המראה.
כן, היא, אתה יודע, זה ספציפית, זה יופי מסוג ספציפי, זה יופי שיכול לעבוד גם בתור יפהפייה הוליוודית קלאסית וגם...
במראה היא אמינה בתור מישהי שגדלה, שלמעשה התבגרה בשנות ה-20, שנות ה-10.
מישהי שהייתה מופיעה בסרט בתור מישהי התבגרה בשנות ה-20, הייתי אומר.
כן, זה מבחינת המראה היא אמינה.
כן, אבל זה לגמרי פנטזיה של התקופה היא, כן? זה מישהי שהצליחה לעבור את כל ה-120 בלי... אתה יודע, חוץ מרגע אחד שבו הממשלה רדפה אחרה ואז שכחה ממנה לגמרי.
לא, אתה לא מבין, היא ברחה.
אוקיי, רגע. זה תקופת המקרטיזם.
הייתי מאוד מאוד קרוב לצעוק בולשיט באמצע עולם קורנוע.
זה תקופת המקרטיזם, בנקודה הזאת היא כבר בת 40-50 אפילו, כן?
45, כן.
כן, והיא עדיין נראית בת 20 וקצת. מן הסתם, אנשים מתחילים לחשוד, ואז הממשלה מנסה לחטוף אותה, לקחת אותה למטוס לאנשהו. עכשיו,
לגרמניה, אני מניח.
סוכנים שחטפו אותה, משאירים אותה לבד באוטו, לא כפותה, ומה שהיא עושה זה, היא זוחלת דרך המושב האחורי, אל התא מטען, פותחת אותו מבפנים ורצה החוצה על עקבים.
בולשיט. לא, האמת שהיא בלי עקבים.
סליחה.
היא משאירה את העקבים מאחור.
אז היא רצה יחפה.
זה מאוד חשוב.
כן, היא רצה יחפה.
העניין ש...
ואף אחד לא שם לב, ואף אחד לא מנסה לרדוף אחריה שוב, כאילו. או שהיא כל כך טובה ב...
הם הצליחו איכשהו להשאיר את המטען ככה שאפשר לפתוח אותו מבפנים. אחרי שהם פרקים את המושב האחורי. אני לא חושב שהם בכלל מוסמכים לרדוף אחרי מישהו. לא נראה שיש להם את האישור הביטחוני, את הסיבה הביטחוני לרדוף.
כאילו, איזה... זה קיסטון קאפס.
אנחנו מזכירים את קיסטון קאפס הרבה.
כי ככה הם.
אבל אלה...
אגב, עוד סצנה שפשוט לא...
אלה האנשים שקיסטון קאפס מצליחים לתפוס, הסוכנים האלה.
עוד סצנה שפשוט לא צריכה להיות בסרט. היא כל כך מטומטמת שהפתרון הפשוט הוא אף אחד לא שם לב אליה. אתה יודע, אנשים לא מתעניינים בה. כן. מילא. אבל הסרט מתעקש... ברגע שאתה מתעקש להפוך את זה לעניין, אני צריך להתחיל לשאול את השאלות, אוקיי, אז איך הם לא רדפו אחריה שוב? את יודע, את יכולה לנסות להתחבות כמה שאת רוצה, הבעיה הפשוטה שלך זה שאת נראית כמו בלק לייבלי.
לא, זה בסדר.
את לא מישהי שנבלעת ברקע.
היא גם לא כל כך משתדלת להיבלע ברקע. כן. היא לא חוזרת... מנסה לשחק את אותה רגילה או מה שהיא אומרת. אין שום מקום בסן פרנסיסקו שאני לא מכירה.
כן, אני יודעת ארבע שפות.
לפחות.
ואני שרלוק הולמס מדי פעם. אגב, סצנת שרלוק הולמס כזה, איך ידעת שאני צייר? ידעים שלה מוכסות בצבע. לא. הבחור הזה הרגע שם חליפה בשווי של כמה עשרות אלפי דולרים והלך לארוחת ערב סופר יוקרתית. אני מסרב להאמין שהוא לא שטף את הידיים. אני מסרב להאמין. זה לא עובד ככה.
תראה, הוא אומן. הראש שלנו כל
כך. אמן.
זה שהיא מזהה שהוא מגיע, שהוא בעצמו לא עשיר, אבל הוא מגיע למשפחה עשירה לפי השעון, שהיא רואה ממרחק שכמה מטרים, היא מזהה אותו.
אוקיי, מיילס.
לא, אבל זו הנקודה שצריכה לעורר נורה אדומה אצל אנשים. אוקיי, מישהי בת 29 יכולה לזהות שעון בין איזה 80 שנה או משהו, רק ממבט ממרחק של כמה מטרים. תשאל אותה מאיפה. תשאל אותה איך היא יודעת.
אתה יודע, בסדר, אנשים לא רוצים
אולי
לדעת.
זה, אולי זה קטע של סן פרנסיסקו, אני לא,
לא
יודע
לא,
שכולם...
עכשיו, אני מוכן לקבל את זה שאנשים לא רוצים לדעת, כי בכל, אתה יודע, אף אחד לא יחשוב אפילו, כן, האישה הזאת היא בת 100, זה מטופש מדי לחשוב על זה.
כן, אבל שואלים לפחות.
מילא, כן. אנשים מפגינים חוסר סקרנות, חוסר ידיעה, ועוד פעם...
היא עובדת בספרייה שיש לה ארכיון.
היא עובדת בארכיון ההיסטורי של כן. סן פרנסיסקו, איפה שהיא נופלת שוב ושוב על תמונות של עצמה בתור ילדה צעירה, ואז בתור אישה בתגיל שבו היא כן. נעצרה בזמן.
ואף אחד לא רואה את זה חוץ ממנה.
היא נפגשת עם הבת שלה שוב ושוב ושוב.
זה
לבת
בסדר.
לבת שלה אין משפחה ששואלת, תגידי מי זאת האישה הזאת שאת נפגשת איתה?
כנראה שלא. זה אני יכול לקבל. את הבת שלה אגב משחקת אלן ברנסטיין.
שחקנית מסוימת.
כן, וגם פה היא בסדר.
כן. שים לב, אני אמרתי שחקנית מסוימת ואתה אמרת בסדר. זה די מגדיר את רוב הסרט הזה מבחינת המשחק, לא?
אני חושב שכן, בסדר זו המילה. בלייק לייבלי, עד היום אני לא ראיתי אותה בתפקיד שאהבתי, אני אפילו די סנאתי אותה בכמה דברים. פה היא בסדר. זאת אומרת, עוד פעם, היא, מבחינת המראה היא באמת מתאימה לדמות. מבחינת הדיבור, היא מנסה לעשות איזה מבטא מיושן כזה, אני לא יודע עד כמה זה מדויק, אבל היא לפעמים קצת יותר מדי עצורה לדעתי.
עכשיו, יש קונספט כל כך מעניין בסרט הזה, באמת, של מישהי שחיה לאורך כל המאה ה-20, ובאמת, מה האישה הזאת עברה ומה היא יודעת? כאילו, זה מישהי שעברה את המלחמת העולם השנייה, את תנועת זכויות האזרח, את הגלים הראשונים והשניים והשלישיים של הפמיניזם, ומכל הדברים האלה, מה שיצא מן הזה, מישהי שיכולה להיות ליד רומנטי סטנדרטית לגמרי.
ויודעת פורטוגזית.
לא, כן, אתה יודע, היא חיה את, אתה יודע, חיה שלהיות במידה רבה, היא יפהפייה, היא, אתה יודע, היא עובדת בעבודה שהיא אוהבת, שככל הנראה לא דורש ממנה לעבוד יותר מדי, גברים מסתובבים סביבה. טוב, כמו משנה, כמו בלי קלייב, היא תמיד מתלבשת טוב, יש לה מספיק כסף להרשות לעצמה, לאסוף את כל הניקסנק ההיסטוריים בחדר משלה בעיר גדולה.
יש סצנה אחת שהייתה נחמדה לפקה, ידעתי, סצנת פלשבק פשוטה שרואים שהיא החליטה לקנות מניות של זירוקס, וסוכן המניות אומר שיקח כמה שנים עד שהיא תראה מזה רווח, זה חברה חדשה, היא עדיין לא מתרונית, אני יכולה לחכות. זה
בדיחה היסטורית סטנדרטית.
כן, זה כאילו בפורסט גאמפ גם עשו את זה, אבל זה נגיד מסוג הדברים שאני חושב, אוקיי.
אתה לא השווה את הרגע הזה לפורסט גאמפ, זה יותר כמו אבירשן חי עם אוהן ווילסון וג'קי צ'אן.
אני מתכוון שזה מסוג הדברים שקריצה קטנה שאני אומר, אוקיי, פה הם כן הבינו איך להשתמש בקונספט של הסרט. זה הגיוני שמישהי שיודעת שיש לה ככל ידוע נצח לחיות, זה הגיוני שהיא תשקיע במניות שהיא מאמינה שיתנו לה הרבה רווח לא עוד זמן.
אגב, אנחנו לא בטוחים, אבל נראה שהיא כן יכולה למות, כאילו, היא יכולה להיפגע פיזית, כי יש לה,
כן.
יש לה פצע ביד, יש לה צלק,
היא לא, היא לא בולברים. של,
כן.
כן.
אז היא לא בת נצח, אתה יודע, במיוחד
לא, בכמות... היא לא מזדקן, זה מה שאמרו.
כן. היא חושב לא... בכמות תונות הדרכים שהיא עוברת, היא חושב, סטטיסטית היא הייתה צריכה למות
מזמן. ראית איך היא נוהגת.
כן. סטטיסטית היא הייתה צריכה למות מזמן.
אז זה כמה שאלה לי תהיה. יש את הקדע בסרט שבו אבא של אליס מבין שהחברה של הבן שלו היא בעצם...
היא בעצם האישה שהוא התאהב באנגליה.
אדליין מציגה את עצמה בתור הבת של אדליין, כדי להסביר למה היא כל כך דומה לה. אבל אבא של אליס מבין שזו היא לפי צלקת שיש לה ביד. הוא נזכר בפעם שהם טילו ביער, היא נחתכה והוא תפר אותה במקום.
כן.
יש לציין שהוא היה סטודנט לרפואה, זאת אומרת, זה לא תחביב מוזר שלו. איכשהו אחרי זה הוא נהיה גם אסטרונום פיזיקאי, אבל זה הבן אדם.
הוא דוקטור לדוקטור.
כן, דוקטור לדוקטורינה. זה דבר שגרם לי לטעות. היא לא מזדקנת, היא, כמו שאמרו, חסינה לפגעי הזמן. איך הפצע של המגליד? זאת אומרת...
Tumbleweed blows by.
זה מסוג הדברים ש...
ועוד פעם, זה מסוג הדברים שלא צריכים להיות בעיה אם הסרט לא מתעקש לנסות לתת הסבר פסאודו מדעי בהתחלה.
אם זו לא הייתה נקודה כל כך משמעותית בסרט. זה העניין.
עכשיו, יש עוד פעם, דיברנו, אני חושב בפודקאסט בעבר, על הרעיון של magic realism. אתה יודע, הז'אנר הספרותי הזה שבו יש פנטזיה שהיא לא, אתה יודע, היא אף פעם לא מסבירים לך מה בדיוק האלמנט הפנטסטי, זה פשוט משהו שקורה. והסרט הזה היה מאוד מרוויח, אם הוא היה הולך ככה, אתה יודע, דברים מסוימים פשוט קורים, אבל הוא מתעקש להסביר את מה ש... לא רק שלא צריך להסביר, אלא מה שאסור להסביר, כי ברגע שמסבירים אותו, הקהל מתחיל לשאול שאלות שבסרט אין מענה עליהן.
זו הבעיה, הם מעודדים שאלות. אני גם כן הרגשתי איזה שגם, אתה יודע, אמרתי, בנג'מין בטן לא נתן לך תשובות לשאלה מאוד מאוד מהותית ללמה זה קורה, ולא אכפת לך, כאילו, זה בסדר, אתה מקבל את זה כמשהו שאין לו תשובה.
בסרט השני של השבוע שעוד נדבר עליו, אני לא אגיד עדיין מהו, אתה יודע, גם שם, עם כל הפגמים שלו, הם לפחות אומרים, למה הדבר הזה קורה? כי הוא קורה.
כן,
כן, כן. הוא קורה כי הוא קורה.
זה חלק מהעניין.
It's magic, bitch.
בדיוק, לא כל דבר צריך לענות. אז אנחנו אומרים, אוקיי, זה לא קסם, יש איזה הסבר מדעי שאף אחד לא מצליח להבין. אז קודם כל, זה שהיא מנסה לברוח כדי שלא יבדקו אותה, זה בחירה שלה שלא לגמרי מוסברת כמו שצריך. זאת אומרת, למה שהיא לא תרצה שיבדקו את הסיבה? אז היא קצת מפחדת. אוקיי, את לא יודעת למה את לא מזדקנת? סביר להניח שהיא לא יודעת שזה... אולי היא יודעת שזה קשור לברק שפגע בה וכל זה, אבל היא לא יודעת על איזו תיאוריה עתידנית ש... תיאוריית הבולשיט של ה-DNA. אז כמו שאמרת, לא צריך להעלות את זה בכלל, כי זה רק גורם לשאול יותר שאלות. וככה מאבדים פוקוס בעלילה עצמה.
ולעלילה אין הרבה מה להציע. היה כמה רגעים שאהבתי, ואתה יודע, כשהסרט פשוט ניסה להיות רומנטיקה, אתה יודע, פנטזיה רומנטית נטו, זה לא בשבילי, אבל אני מזה שזה עובד. הקטעים באנגליה עם אריסון פורד הצעיר, אני חושב שאתה יודע, זה עוד פעם, זה לא משהו שהוא מיועד אליי בתור קהל.
איזה שאנחנו אפילו לא תורכים לבדוק איך קוראים לדמות, זה הריסון פורד הצעיר, זה משהו.
תשמע, הבחור הזה עושה חיקוי מצוין של
הריסון פורד. זה הן סולו.
כן. אתה אומר את זה כאילו זה דבר רע.
אני לא אומר את זה כדבר רע. הריסון פורד הזה מצוין.
אבל אני אומר, זה עובד בתור פנטזיה רומנטית. גם חלק מהקטעים, אתה יודע, של הרומן שלה עם אליס היו עובדים, הם פשוט מביאים שחקן קצת יותר קריזמה ולא קוטעים את הדמות שלו כמו באמת סטוקר הכי מטריד שמעט...
הוא עושה תרגיל מפי, הוא מעליב אותה כדי לפגוע בביטחון שלה.
כאילו, או, אלוהים אדירים.
אז זה היה, אני אומר, אוקיי, אני יכול לקבל את זה שהיא נמשכת אליו מינית, והיא רוצה אותו ככה בשביל, ככה, משהו קטן לפני שהיא עוברת הלאה, אני יכול לקבל את זה. הרי היא לא סתם התאהבת בו, היא, כאילו,
זה היה שבשבילו היא תשבור את כל הכללים שלה.
היא מכירה אותו שבוע. הוא אומר שהוא מאוהב בה אחרי שבוע, והיא מהתחלה מנסה לברוח, ואז מחליטה שהיא בעצם רוצה כן להיות איתו, אבל לא, אין בדמות שלו שום דבר שעושה אותו מיוחד. הוא משתמש בטכניקות חיזור, שהן ממש ככה, ממש
לפי המשחק, לפי הספר, שטראוס, כן.
כאילו ממש קרה איך צריך למשוך, איך להיות פלייר.
הוא עשיר פחות זר, כי הוא טראסט פאנד בייבי.
כן.
כאילו אנחנו... אתה יודע, הוא עובד בזה שהוא בחבר המנהלים שלו מן החברות שזה...
עוד רגע שכמעט צעקתי בולשיט באמצע העולם, הוא מסביר שהוא נהיה עשיר על ידי שהוא פיתח אלגוריתם לחיזוי מזג האוויר, והשותף שלו לחדר בקולג' הבין שאפשר לעשות את זה גם חיזוי לבורסה. בולשיט. זה אפילו לא קשור.
בסרט הזה זה כן, כי מזג האוויר, אתה יודע, משפיע על חיי הנצח, משפיע על הבורסה.
מתברר.
החלטתי לעשות אלגוריתם שיגלה לי איזה אנשים הופכים לאנשי נצח. האם את מכירה מישהו כזה במקרה? כן, לא. אם התופעה הזאת קיימת, כמה אנשים כאלה יש בעולם של הסרט?
זה גם משהו שתהיתי לגביו. סביר להניח שהיא לא האדם היחיד שהיה בתרדמת בגלל היפותרמיה בזמן שפגע בו ברק.
אבל אלוהים אוהב
זה לא קורה הרבה.
אלוהים אוהב רק את בלייק לייבלי, אביעד, רק היא תשרוד.
לא, אז זה העניין. אוקיי, לא סביר שהרבה אנשים נפגעו מברק באותו רגע, אבל אנחנו רואים בסוף שמשתמשים...
נכון!
שנותנים לה שוק חשמלי כדי להתניע את הלב שלה מחדש.
עם דפיברילטור רגיל, אז כן. זה אומר שזה קורה כל הזמן.
אבא שלי היה במצב הזה, אבא שלי כנראה...
אז יד.
לא, מלבד שהוא מזדקן, אני לא יודע, זה מוזר.
זה טעות.
צריך לדבר איתו.
או, אלוהים אדירים.
אולי זה כי הוא לא היה בהיפותרמיה.
ועוד פעם, למה אתם מסבירים דברים? אל תסביר את מה שלא צריך להסביר. יש משהו טוב בסרט הזה?
כן.
יש. הרעיון?
קודם כל, הרעיון עצמו היה אפשר לעשות ממנו משהו יותר טוב, אבל... יש רגעים בסרט. אני חושב שכשהם לא מנסים בכוח למצוא הסברים, פשוט נותנים לדמויות לתקשר אחת עם השנייה, זה עובד לא רע. אני לא אגיד שעשר טוב, אבל...
אריסון פורד עושה סמי, כאילו הוא מחייך. אריסון פורד מפגין ברוב הסרטים שלו.
כן, זה היה מפחיד.
אריסון פורד, אני לא יודע אם לעשות עליו, לא מחייך בסרטים. בפודקאסט של crack.com, הם העלו את התיאוריה פעם שאריסון פורד שונא לגמרי להיות שחקן, ושהוא מופיע פחות יותר כי יש לו סוכן שמכריח אותו להיכנס לדברים, והוא כזה...
הוא צריך את הכסף. אין הרבה כסף בנגרות, מה לעשות.
הוא נראה תמיד כזה אומלל שהוא בסרטים. אתה יודע, גם בסטאר וורס החדש...
גם שלא בסרטים הוא נראה אומלל האמת.
בסטאר וורס החדש, בטרילר, הוא מנסה לחייך, ואתה רואה כזה אלוהים, הוא הולך לשפור את כל עצמות האלה חיים, עם הפנים שלו, אתה יודע, עם הפה שלו יעלה את זווית מסוימת. אבל בסדר זה לא, הוא מחייך, הוא אשכרה נראה כאילו מנסה.
כן.
God blessing.
הדמות שלו מתחילה בתור מין טיפוס כזה מאוד... נקרא איזה חולמני קצת, שהוא, כן. כי הוא רואה את אדליין, והדבר הראשון שהוא עושה זה ממש בוהה בה, ואומר, אדליין. ודווקא אחרי זה הוא מתחיל, דווקא ברגע שהוא מבין מי שזו באמת היא, הדמות שלו מתחילה להתנהג בצורה די, די הגיונית. ובסרט הזה, דמות שמתנהגת בצורה הגיונית, זה דבר, זה דבר שאסור להתעלם ממנו.
עכשיו, נדבר על הסוף של הסרט, על מה שאוהב לקרוא הבוקנס, על החלק עם הכוכב שביט באמת. אתה ציינת, כי הוא נהיה אסטרונום, והוא נהיה אסטרונום מאוד מפורסם בזה שהוא גילה כוכב שביט, שלא הוא קרא, מה זה?
דלה.
דלה, קיצור של אדליין.
זה היה הכינוי של אדליין כשהוא הכיר אותה.
והכוונה היא שזה היה כוכב שהיה אמור להתקרב לכדור הארץ, אבל בסוף, בסוף לא נגע בו.
כן, הרעיון הוא חזה שהכוכב, שכוכב השביט הזה יעבור 1980 ומשהו, כן. סמוך לכדור הארץ.
הכי קרוב שהיה כוכב הגיע לכדור הארץ, כן. כן.
שזה מתחבר לזה שהוא רצה להציע לאדלי נישואין, והיא הבריזה לו.
כן.
מה שאפשר להבין, בהתחשב בזה שהיא לא סיפרה לו שהיא כן. חיה לנצח. זה מוזר שמזכירים את זה בתחילת הסרט, כי אדיס מזכיר את זה בתור אנקדוטה על אבא שלו, ואני ממש לא חשבתי שזה משהו שיהפוך לחלק מהעלילה.
לי זה היה כל כך ברור שזה יהיה, בנקודה הזאת של הכתיבה הגרועה של הסרט, היה לי כל כך ברור שזה הולך להיות הסוף, שזה הולך להיות בן כזה, ואז כוכב השביט חוזר. עכשיו, קיוויתי קצת שמה שיקרה זה שכוכב השביט יפגע בכדור הארץ ואת כולם.
חשבתי לרגע שזה עומד לקרות, האמת.
אז היא תנה את, אתה יודע, את המוות שהיא כל כך מחכה לו, היא תזכה למות עם מי שהיא אוהבת, בלי, אתה יודע, בלי יצטרך לראות אותו גוסס.
לא. היא מקבלת סוף אובר שמח.
כן, את הסוף המושלם. היא חוזרת לחיים, היא נשארת עם אהובה.
היא חוזרת לחיים בלי פציעות לטווח ארוך. זה חשוב לציין.
אחרי שהייתה בתאונת דרכים, פעם שנייה.
כן, אגב, למה היא לא חוגרת?
עוד פעם, המסר של הסרט, אני אחזור שוב, זה שאלוהים אוהבת בלייק לייבלי.
כן.
בסדר. היא מתחילה להזדקן, אבל זה בסדר, כי היא תזכה להזדקן עם אליס, ו... אבא שלו בסדר עם זה, למרות שזאת האישה שאחריה הוא...
למרות שזה ממש קריפי.
כן, עוד פעם.
אוקיי, קריפיות עוברת במשפחה. זה גם אליס הוא לא בדיוק הבן אדם הכי...
לזכות הסרט יאמר, הוא לא קריפי כמו טומארולנד.
יופי.
אנחנו רואים על הרבה סרטים קריפיים ברצף.
יופי. טומארולנד הוא... לא יודע אם דיברנו מספיק על זה.
מה יותר מטומטם? איזה סרט? איזה סרט מדע בדיוני יותר מטומטם מבין שני אלה? ויותר מעליב לרעיון של מדע. קשה להחליט, נכון?
תראה.
כשמקס הזו...
טומארולנד, לפחות הם לא מנסים להסביר למה יש...
הם כן, טכיונים.
לא, הם לא מנסים להסביר, אוקיי, אנחנו עוברים בין עולמות ככה. הם לא אומרים, אנחנו יכולים לנוע בזמן, או כביכול בזמן, ככה. אנחנו מפעילים את הרובוטים ככה. הם לא מתחילים להיכנס לפרטים.
עכשיו, שלושת הסרטים האחרונים שראינו הם סרטי מדע בדיוני, ומתוכם סרט שקוראים לו מקס הזו עם כביש הזעם, הוא הכי אמין.
תראה, הוא גם, כי מקס הזוהם, יש לו חורים בעלילה, אבל כיף להתעלם מהם.
לא רק זה, העתיד שלו נראה ריאליסטי ביחס לסרטים האלה, פשוט כי...
כי ככה אוסטרליה נראית.
לא, אתה מבין את הכללים של הסרט. פה אתה לא מבין, הם ממציאים כללים ואז מתעלמים מהם, פחות או יותר.
כן, זה מעניין אגב, להגדיר את הסיפור של אדליין בתור מדע בדיוני?
כן,
כי
כן,
זה, פסדו, זה פסדו מדע, אבל ברמה של...
סליחה, אם הייתי שומע רק את הקונספט...
כמעט קסם.
אם, זה לא משנה, אם הייתי שומע... רוב סרטי המדע בדיוני, אתה יודע, המדע זה רק תירוץ, זה מין כזה... פיתחנו את היכולת לעשות טלפורטציה, ואז אם תשאל מישהו בהפקה, אתה יכול להסביר לי איך הם עושים טלפורטציה? לא.
זה דווקא די פשוט. הגוף מתפרק לאטומים, אתה מת, ואז נוצר שכפול שלך במקום אחר.
ואיך הגוף מתפרק לאטומים, ואיך המכונה יודעת להרכיב אותו מחדש?
צצה.
הנה לך, ואתה יודע, אם אתה הולך רק לפי הסיפור, זה סיפור מדע בדיוני, אתה יודע, יש מישהי קורא לה משהו לא מוסבר שגורם לה לחיות לנצח. אתה יודע, והעובדה שמתעקשים להסביר את זה עם איזה תירוץ כן. מדעי בולשיט, הופך את זה לסרט מדע בדיוני בעיניי, וגם סרט פנטזי, סרט פנטזי גרוע.
תראה, בעיניי גם אם לא היו מעשים להסביר את זה עם, מדע, עם תירוץ
עם מדע פופולרי,
מדעי, כן. כן. עדיין זה היה יכול אולי לחשב, זה היה או מדע בדיוני או פנטזי, זה אולי היה משחק ככה בין הג'אנרים, אבל עצם זה שיש לך מישהי שלא מזדקנת, זה תופעה. זה שמתייחסים את זה כמשהו חריג, זה מה שהופך את זה יותר, אתה יודע, יותר מדרמה רומנטית רגילה.
כן, הרעיון בסדר, הבימוי בסדר, השחקנים בסדר, אבל התסריט, וואו, התסריט כל כך נופל, כל כך חזק, בכל דרך אפשרית.
אני חושב, יש עשרת קטעים נחמדים, ויש עשרת הרבה קטעים מטופשים לחלוטין.
כן.
נראה שהם בערך מאזנים אחד את השני, הבעיה שהוא מסתיים עם קטע מאוד 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 מטופש. דווקא אחרי שהסרט התחיל ללכת לכיוון יותר מציאותי.
כן. נעבור לסרט השני להשבוע.
אם סיימנו רגע, שורה תחתונה ככה אתה רוצה?
כן, שורה תחתונה זה סרט תחתון. אין לי משהו מתוחכם להגיד, זה סרט גרוע. אל תראו אותו.
אני חושב שאפשר ליהנות ממנו, אבל צריך באמת לא לחשוב יותר מדי. זה מאוד, זה קשה. מי שמצליח באמת להתנתק, יכול להיות שיהנה מזה.
טוב, זה היה הסיפור של הדליין.
בואו נעבור למשהו יותר מתוחכם.
הסרט השני להשבוע, אני חושב שכבר ניחשתם, הוא. From another time comes a man of great power. Talk funny, Nash, where are you from? Lots of different places. A warrior of incredible strength. You have the devil in you. We've been kinsmen 20 years. Connor MacLeod was my kinsman. I don't know who you are. Because you were born different, men will fear you. Try to drive you away. A man uncertain of his future. What you got here, Brenda? It's a guy who's been creeping around since at least 1700. It's not possible. And haunted by his past. Wait a minute, Nash. I want some answers. You cannot die, MacLeod. I am Connor MacLeod of the clan MacLeod. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel. I am immortal. A hero who is about to face his greatest challenge. You will always be weaker than I. What can you tell me about a 7-foot lunatic hacking away with a broadsword at 1 o'clock in the morning, New York City, 1985? Not much. זה היה מתוך הטריילר לאיש הנצח, The Highlander.
כן, הידוע גם כקווין ממש אהבו לעשות פסקולים בשנות ה-80.
כן, סרטו של ראסל מקלאקחי.
מלקחי,
כן.
מלקחי.
עם תסריט של ג'ורג' וידן, פיטר בלווד ולארי פרגסון, על פי סיפור של גרגורי וידן. וידן, לא, אין קשר. כן, הייתי מזה.
זה גם לא נכתב אותו דבר, כן.
ובסרט משחקים כריסטופר למבר הצרפתי, נכון?
כן, שחקן צרפתי.
בתור סקוטי. שון קונרי הסקוטי, בתור מצרי שמעמיד פנים שהוא ספרדי.
כמובן.
קלן סיברן.
המבטא פשוט אי אפשר, כאילו, לא הייתי מזה.
קלן סיברן האמריקאי, קנדי.
אני לא יודע מה הוא.
אני חושב שהוא אמריקאי או קנדי בתור...
הוא מפחיד.
בתור ברברי ויקינגי, משהו כזה. ורוקסן הארט בתור מישהי שהמבטא שלה מתאים לדמות שלה.
כן.
כל הכבוד.
אני מת לדעת איך נראתה ישיבת הליהוק של הסרט הזה. אוקיי, יש לנו שחקן צרפתי. מה הדמות? סקוטית. אוקיי. קריסטוף.
ובוא נשים אותו ספציפית.
הוא כן עושה מבטא, הוא עושה מבטא סקוטי יותר אמין משון קונרי.
מה? מי ששון קונרי עושה, אתה מתכוון מבטא ספרדי.
לא, הוא נשמע יותר סקוטי משון קונרי פה.
שון קונרי
כי שון קונרי...
שון קונרי נשמע כמו שון קונרי.
זהו, יש לו מבטא שון קונרי, אין לו מבטא סקוטי.
יצא לך פעם לראות את שון קונרי הצעיר, את הסרט הראשון שלו, הוא הופיע באיזה סרט רומנטי מצולם של דיסני בשנות ה-50.
לא, אבל ראיתי את זרדוס.
לא, לא, זה הרבה לפני. הוא שר בסרט, אבל זה פשוט מוזר.
אין סיבה שזה יקרה.
הוא דווקא לא כזה גרוע.
מאיזה מוצא הוא שם? כי הוא באמת...
לא, לא, אני חושב שאמור להיות אירי בסרט ההוא.
קרוב.
אל תגיד את זה לאירים. ובכן, העלילה...
לא, קרוב גיאוגרפית.
העלילה. קונור מקלאוד הוא סוחר עתיקות שחי בניו יורק בשנות ה-80, והוא גם בן אל מוות, שהוא נולד בסקוטלנד בשנת 1518, ואחרי קרב עם בני השבט שלו מול פולשים בלה בלה בלה.
מול ה-White Walkers.
כן, הוא גילה... הוא גילה שהוא לא יכול למות. רמירז, איש נצח אחר, מאמץ אותו פחות או יותר, ומגלה לו שיש הרבה, לא הרבה, מהם יש כמות.
שנייה, שנייה, אתה לא יכול לומר פשוט רמירז.
חואן סנצ'ז וילה לובוס רמירז, כן. שון קונרי,
כן, יותר טוב.
מאמץ אותו פחות או יותר, ואומר לו, ומסביר לו את הכללים. יש מסתבר כמות כלשהי של אנשים כמוהו ברחבי העולם, אנשים שחיים לנצח, שיכולים למות נצח, רק, אך ורק, אם הם מאבדים את הראש שלהם.
כמו זומבים.
לא, זומבים צריך להשמיד את המוח.
איפה המוח נמצא?
לא, אוקיי, אבל אתה יודע, אם אתה מוריד להם את הראש, אני חושב שם... טוב, תלוי באיזה זומבים. הלאה.
תחשב על תרנגולות.
ושהאנשים האלה נמשכים כל חייהם למקום מסוים, ארץ לא נדעת, הוא אומר, שם הם יסיימו את המשחק. הם צריכים להרוג אחד את השני, עד שרק אחד יישאר, והאחד הזה יקבל את ה... פרס המסתורי.
יש לי שאלה. כן. למה?
זה לא משנה. לא, ככה.
למה שהם...
ככה.
אם אתה נמצא במצב שבו אתה חי לנצח, אלא אם כן, אתה נכנס לקרב שבו מישהו מוריד לך את הראש.
כי אתה רוצה את הפרס.
למה שתרצה את הפרס? הם לא יודעים מה הפרס.
אז זה לא משנה, זה הפרס. אבל...
גם לחיות לנצח זה סוג של פרס.
זה נהיה משעמם אחרי כמה זמן.
אוקיי. 3,000-4,000 שנים הראשונות, כן. הם אז, סדר.
שנות ה-80 בניו יורק. נשארו באמת כמות מאוד מאוד קטנה של אנשי נצח, וזה פחות או יותר הולך להיות קרב עד המוות בין קונור מקלאוד.
זה כאילו יכול להיות רק אחד.
כן, כן. לבין הקורגן, לא קורגן, הקורגן, קלנסי בראון, מין כזה לוחם ברברי, הרוצח המושלם, כמו שאומרים לו.
הוא נראה כאילו הוא נמלט מהסט של מקס הזוהם.
כן. כשברקע יש את ברנדה ווייט בתור מושא אהבה שלו, היא חוקרת משטרתית שמגלה בזמן החקירה שלה שמשהו מאוד לא הגיוני לגבי הקונור מקלאוד הזה.
וואלה.
וואלה.
אוקיי.
או יש קונור מקלאוד שמדבר במבטא צרפתי לדוגמה.
או זה ש... אני לא יודע, פחות מחמש דקות לתוך הסרט הוא נמצא בקרב בתוך חניון שבמהלכו כל מכונית אפשרית מתפוצצת. והדבר שהכי מטריד את המשטרה, שיש שם גופה בלי ראש.
זה די מטריד.
זה לא העלה חשד מבחינתה.
ובכן, אני אחזור שוב. מה שטוב בסרט הזה על ההתחלה יותר מהדלים, זה באמת שהם לא תורכים להסביר את מה שלא צריך להסביר. אתה יודע, כשהדמות של שון קונרי אומרת פשוט, זה מה שהולך לקרות, זה מה שקורה לנו, ואין לך הסיבה לדעת יותר, אני קיבלתי את זה, אתה יודע. זה הגיון הפנימי של הסרט הזה. יש את האנשים האלה, מסיבה מסוימת הם נולדו, מסיבה מסוימת הם צריכים להרוג אחד השני.
לא, אנחנו יודעים למה הם נולדו. ההורים שלהם מאוד אהבו, או דאגו לעתיד השבט.
יצא לך לראות את היילנדר 2?
לא.
ובכן, בהיילנדר 2, שזכה בארץ לשם גיבורים מעולם אחר.
הם העולם הזה אבל.
לא, לא, זה עניין. אנחנו מגלים את המוצא הסודי של אנשי הנצח. הם חייזרים.
כמובן.
כוכב זייסט. זייסט.
דמיין את ההוא עם השר עושה אליאנס.
הם כעונש של ניסיון המרד שלהם בשליט הדיקטטורי של הכוכב זייסט, הגנרל קטנה, שלא משתמש בקטנה.
חבל.
ושעוד גם כוכב חייזרי, אז למה קוראים לו הגנרל קטנה? הם נשלחו כעונש לכדור הארץ.
למה כל החייזרים משתמשים בתואר גנרל?
איפה שהם יחיו לנצח. העונש שלהם הוא לחיות לנצח על כוכב אחר.
סבבה, אני מקבל את זה.
ומשום מה הם רוצים להרוג אחד את השני, מה שיפסיק את חיי הנצח שלהם, למרות שהם חייזרים, ואז אחרי שקונור
מקלאוד... אז זה בעיקרון העלילה של איש הפלדה.
רגע, רגע, רגע. ואז אחרי שקונור מקלאוד מזדקן וקרוב למוות, כי בסוף בסרט השני הוא מתרחש בעתיד דיסטופי, על כדור הארץ, כשהוא קרוב למות, גנרל קטן אומר, טוב, אני הולך להרוג אותו עכשיו, כשהוא קרוב למוות מגיל זקן.
ואז הוא מגיע לכת... איך הוא מזדקן? הוא חי לנצח.
לא, מסתבר שהפרס הפך אותו לבן מוות.
הבנתי, כי הוא נפגע מברק, וזה דחס את ה-DNA שלו.
היילנדר זה סדרה של 14 סרטים פלוס סדרת טלוויזיה.
ורימיק, בקרוב.
וסרט אנימה יפני.
זה עוד הגיוני.
וסדרה מצוירת.
איך אין קומיקס?
וסדרת ספינוף, הייתה גם סדרת טלוויזיה ספינוף.
איך לא עשו מזה קומיקס?
ומתוך כל הסרטים האלה, רק אחד הראשון נחשב לטוב, שכל האחרים הם רמות שונות.
There can be only good one.
כן, כן, כן. בואו נגיד על אחרים, בסרט השלישי שחק מריו ון פיבלס.
מי זה?
בדיוק, זה עד כדי כך הוא טוב.
כריסטופר למברט הוא כוכב הגדול של הדור.
הסרט החמישי הוא הפקת טלוויזיה של סייפיי.
זה בדרך כלל הנקודה שבה... סייפה זה המקום שאליו סרטים הולכים כדי למות.
כן.
אין להם כאלה שרקנדו.
אוקיי, אז בחזרה לסרט הראשון...
אני אגיד משהו, הוא נחשב לטוב.
הוא נחשב לטוב.
אני לא חושב שהוא סרט טוב.
הוא לא טוב במיוחד.
אני חושב שהוא סרט אקשן מבדר, אבל לא הייתי קורא לו סרט טוב.
אני מבין לחלוטין למה אנשים אהבו אותו אז... אם הייתי רואה אותו בפעם הראשונה כשהייתי בגיל הנכון, הייתי מאוד מאוד אוהב אותו. הוא כמו, מהבחינה הזאת, הוא כמו, נגיד, הבריחה מניו יורק, או דארקמן, או עוד, אם מדברים על סם ריימי, Army of Darkness.
אני לא הייתי שם את דארקמן ברשימה הזאת.
אוקיי, יודע מה, צודק, לא דארקמן.
כן, הוא סרט שלא כך מתחברים אליו.
Army of Darkness או Escape from New York, כאילו, זה סרטים שאם אתה רואה אותם בגיל הנכון, אתה תאהב אותם לנצח, אבל אם אתה רואה אותם אחרי גיל נגיד 14, אתה באמת כאילו כל הפגמים מתגלים באופן די מושלם.
כמו מלחיית הכוכבים.
אביעד, אני ראיתי את זה.
הייתי חייב.
אני אדקור אותך, אביעד, עם החרב הגדולה שלי, עם הקטנה הסקוטית שלי.
קטנה הסקוטית שקיבלת מהחייזר.
שקיבלתי מהחייזר המצרי ספרדי.
אני הייתי שנצח ראיתי פעם ראשונה לפני חודש בערך.
באמת?
ופעם שנייה בשביל הפודקאסט. זה מהסרטים, זה מהחורים בהשכלה שהיו לי במשך הרבה מאוד זמן. תראה,
ראיתי זה מהסרטים של אנדרי טרקובסקי, בערך באותה רמה.
כן.
כן.
זה סרט שפשוט לא פספסתי אותו במשך הרבה מאוד זמן. אבא שלי ראה את זה וראה גם את סרטי ההמשך. והוא סיפר לי די הרבה על כמה הם מטופשים.
מאוד מטופשים.
כן. אם יש לך אחד שלי ולאבא שיש בהחלט במשותף, זה חיבה לסרטים גרועים, כדי לראות עד כמה הם יכולים להיות גרועים. את איש הנצח אני ראיתי, מתוך הידיעה שהוא נחשב לסרט הטוב בסדרה, אבל, אתה יודע, קשה, לא כל סרט אקשן משנות ה-80 הוא...
הזדקן בכבוד.
כן, לא כולם זה מכסחי השדים נגיד ש...
או טרמינטור.
כן, או טרמינטור שיש בהם אולי רגעים שהתיישנו, אבל בסך הכל הם מחזיקים טוב.
Big Trouble in Little China, אגב, דברים שהולכים לעבור רימייק.
כן, עם דה רוק.
מקווה שזה לא יקרה.
דה רוק הוא ליהוק טוב.
שום דבר לא... מהדברים שלא צריך לעשות להם רימייק, Big Trouble in Little China זה...
אני מסכים שלא צריך.
אוקיי. באמת, כשאתה אומר סרט אקשן שלא מזדקן טוב, הנה זו בעיה גדולה של הסרט הזה, זה סרט שמבוסס רובו על קרבות חרבות. הקוריאוגרפיה של קרבות החרב פה היא לא טובה, כאילו...
אולי ביחס למה שאנחנו רגילים היום. אנחנו חיים בעולם של החיים נמר דרכו.
לא, אבל עזוב את זה, אתה משווה את זה אפילו, מתי יצא הנציחה הקסומה?
ב-87.
ומתי יצא הסרט הזה?
86.
אתה יודע, הבדל של שנה.
כן, בנציחה הקסומה, קרב החרבות... קודם כל יש לך קרב אחד שהוא כן. ממושך, והקוריאוגרפיה שלו והכל היא מבוססת על שילוב בין יכולות פלין. פיזיות, כן. זהו, לבין חיקוי מסוים.
אתה יודע, כי הוליווד הקלאסי, בהוליווד הקלאסי קרבות חרב היו, הרבה שחקנים היו, מה שציפו מהם מעבר לדעת לשחק ולשיר ולרקוד, זה להיות לוחמי חרב, להיות מאומנים היטב ולדעת איך לגרום לזה לראות טוב, ופה... האנשים האלה פחות או יותר, אתה יודע, מניפים את זה באוויר, ובעיקר כדי לפגוע אחד בשני. לא לפגוע אחד בשני, לפגוע בחרבות אחד שני, לעשות כזה קלינג. זה פשוט...
ויש ניצוצות משום.
כן, כן. זה לא נראה אלגנטי במיוחד, זה לא נראה יפה. עכשיו, אני מביא...
האמת שהדעתי, דווקא קרבות החרבות הם החלק הטוב בסרט.
לא, הייתי אומר שאפשר היה כמעט לרגע להגיד שהם יותר ריאליסטיים, כי באמת הם מתנהגים כמו אנשים שמניפים גוש פלדה כבד ומתעייפים אחרי כמה זמן, אבל אז יש לך את הסצנה שבה הקורגן מניף חרב כל כך חזק שהוא שובר קיר אבן כמה וכמה, בכמה וכמה מקומות, כשהוא נלחם ברמירס.
זה לפני אחרי שהוא משפד שוטר על זה ואז פשוט מעיף אותו.
זה לא שוטר, הוא קרייזי סרווייבליסט.
נכון.
יש בתסריט של הסרט הזה כמה רגעים שהם ממש ממש חביבים. הקטע שבו באמת קורגן נלחם עם איזה איש נצח אחר באמצע ניו יורק, אנשים שמים לב, והסרט פשוט אומר, אתה יודע, לקורגן לא אכפת כי הוא מטורף, כי הוא קלנסי בראון, in his קלנסי בראונסט, הייתי אומר.
כן.
ומי שבמקרה, אחד מהאנשים שנוחתים
עליהם... וקריסופר למברט עושה בינתיים הכנות למורטל קומבט.
אחד מהאנשים שנוחתים, שרואים את הקרב הזה, זה בחור שהוא, אתה יודע, מהסוג שצובר נשק בבית ודואג שהממשלה רוצה לרדוף אחריו, אז הוא שולף את הנשק שלו, אתה יודע, ומתחיל לרס... זה סצנה ממש ממש מעניינת באיך שהיא כתובה, בקטע של... זה מפגש לא צפוי, אבל כל כך הגיוני, בהתחייב עובדה שבאמת זה אנשים חרבות שרוצחים אחד את השני ומפוצצים אחד את השני באמצע ניו יורק. ואחד מהם לא מנסה להסתתר בכלל, כן? אחד מהם הוא לוחם ברברי בגובה 7 מטר, לא 7 מטר, סליחה, 7 פוט הם מתארים אותו, שזה 2.5 מטר, משהו כזה.
לא, זה 2 מטר ו10 בערך.
כן. הצוואר שלו מודק על ידי סטייפלס, פחות או יותר.
כן, משהו כזה.
שמתלבש כמו ניצב ממקס או זוהם.
ומלקק כמרים. יש המגבלה היחידה של ה... של ההיילנדרי של ושאר אנשי הנצח זה שהם לא נלחמים על קרקע מקודשת.
יש כמה חוקים, כן, אנחנו כן. לא על...
איך זה מסתדר עם החייזרים, אני לא יודע, אבל
הרעיון זה לא, ש... תתעלם מההיילנדרי 2 ו3 ו4 ו5
כמו שהם התעלמו מהסרט הראשון.
למעשה היילנדר 3 מתעלם מההיילנדר 2. היילנדר 3 אומר, כן, חשבתם שכל אנשי הנצח מתו, אבל היה אחד שהיה תקוע במערה.
They can only be two.
כן.
אז למה הוא... לא, לא משנה.
עזוב.
לא משנה.
כן.
זה היגיון של משחקי ארקייד.
היגיון של משחקי הכס?
לא. הרעיון שהם לא יכולים להילחם על קרקע מקודשת מוביל לאחת הסצנות היותר... אני אקרא לזה over the top, אבל בצורה מהנה דווקא.
קלנסי בראון, כל כך נהדר. אני אוהב את קלנסי בראון. מי לא אוהב את קלנסי בראון?
כריסופר למברט.
רק כי הוא ניסה לשפד אותו.
זה היה
מוכר... I took your woman McLeod.
זה דבר שמאחיר יחסים. הדמות של שון קונרי, אגב.
כן.
רמירז.
כן.
הוא על תקן המנטור ה...
הוא אובי וואן קנובי.
כן.
כן.
יש לו סצנת מוות... שקצת גורמת לי לתהות, הוא מנסה להגן על...
על החברה של מקלאוד.
לא, הוא מנסה להגן על מקלאוד.
על שניהם, כן.
כשהקרוגן שואל אותו מי האישה, אז רמירז אומר לו, היא איתי.
כן.
מתוך הידיעה שהוא עומד למות, וקרוגן הולך לאנוס את האישה.
And where is the islander? Dragon warrior halfway across China. You'll never find him now. משהו כזה.
אני לא בטוח איזה מפתע זה היה.
זה היה קונג פו פנדה.
קונג פו שונרי.
האמת, זה סצנה די חביבה. זה נהרס רק מהעובדה שעוד פעם, בזמן שהשניים האלה הורגים אחד השני במשך כמה דקות ארוכות, היא לא בורחת מהבית.
יש סופה, זה קצת קשה.
יש שני אנשים שנלחמים בחרב, אחד מהם ברברי בגובה 2 מטר, כל כך חזק, שהוא יכול לשבור קירות אבן עם החרב שלו.
לא ברור לי מה קורה לבית במהלך הקטע הזה, כי הוא נהיה ממש ממש גבוה.
הם בנו לגובה.
עוד יותר. יש תהום באמצע הבית.
כן, ימי הביניים בסקוטלנד, יש להם את כל המרחב הפתוח שבעולם, הם בונים לגובה.
כן.
אני לא יודע למה.
בואי נגור בסילו.
תשמע, וכל כך רואים שהם בנו את זה ככה, רק בשביל שיהיה להם איזה סצנה בסוף של קרוגן, על ראש גרם המדרגות המתפרק, מניף את האחר.
כן, זה טוב לפוסטר גם.
כן, זה פרנק פרזטה היה כנראה אמור לצייר את זה.
יש לשון קונרי שני מצבים עיקריים בקולנוע. יש את שון קונרי השרמנטי, רודף אנשי, ג'יימס בונד.
המגוחך, כן.
ויש את העוד יותר מגוחך. הפלמבויאנט.
המשועשע מעצמו.
כן.
כן.
הכל כך נכנס לתוך הדמות, שאתה תוהה אם הוא בכלל יודע שהם צלמים. ואני לא מתכוון כי הוא מציג משחק טוב במיוחד, אלא פשוט, אני לא יכול לחשוב על דרך אחרת שבה גרמו לו ללבוש, במקרה הזה, גלימה של נוצות טווס. זה כשיש לו בהיסטוריה כבר את הביקיני המוזר הזה מזרדוס.
נעבור פרק אחד, נזכיר את זרדוס, זה
אפשרי. או מאוחר יותר בקריירה שלו, הוא היה בתחפושת של דובי. אני באמת חושב ששון קונרי, לפעמים הוא מסכים להשתתף בסרטים, פשוט כי הוא רואה את המלתחה.
זה מישהו,
להזכיר לכם... הוא אומר, אני אנסה את זה.
להזכיר לכם, זה מישהו שסירב להופיע בשר הטבעות, אבל הסכים להופיע בג'נטלמנים מובחרים. על בסיס... לא הבנת את הסריט של שר הטבעות וזה השר בכסף.
הוא לא רגיל לקרוא את הסריטים מעל 20 דפים.
כן, אבל לא הבנת את הסריט של ג'נטלמנים מובחרים, כנראה שזה גם ירוויח הרבה כסף.
זה היה סריט של ג'נטלמנים מובחרים.
הם לקחו את הקומיקס של אלן מור, הרים אותו לאוויר, ירו בו עם רובי צייד ועשו את החלקים.
כן, ואז הם הדביקו את זה בצורה אקראית.
כן. זה סרט שהרס את הקריירה של כל מי שהופיע בו.
ייי.
חוץ, אפילו את ה...
גם קצת של אלן מור. לא, אלן מור הרס את הקריירה של
אלן מור. אלן מור נהיה מריר אחרי הסרט הזה, והרס לו את
החיים. מעניין למה. נהיה מריר זה אנדרסטייטמנט, הוא הטיל כללה על כל מי שמעורב בהפקה של זה ושל כל סרט עתידי שיעשה על
בי הפעיל שלו. אגב, סרטים שעומדים לעשות להם רימייק, עומדים לעשות רימייק לג'נטלמנים מובחרים.
לפחות זה מוצדק.
לא, זה לא.
לא, זה מוצדק במובן של...
לא, זה לא מוצדק.
אתה לא יכול לעשות יותר גרוע מהכי גרוע.
לא, כי כבר יש לנו רימייק לזה, קוראים לזה פני דרדפול, זה מופיע בטלוויזיה כל שבוע.
זה לא נחשב.
זה בדיוק אותו סרט, אותו דבר.
כמה גרסאות לשרלוק הולמס יש כרגע?
376. אבל, איש הנצח. אני, עוד פעם, אני מבין למה אנשים אהבו את זה, אבל באמת, הוא לא יזדקן בכן, קרבות החרב לא משהו, ואני מבין מה כריסטופר למבר מנסה לעשות.
מבטא סקוטי.
זה לא עובד. ובאמת, הקטע שבו הוא קורא ל... שון קונרי, you stupid haggis, והסרט מנסה להפוך את זה לבדיחה.
כן, מה זה haggis?
כזה.
אני שון קונרי, לא מבין מה זה haggis.
לא, והם ממשיכים לקרוא אחד לשני, כאילו הם עלו עכשיו על בדיחה נורא מצחיקה, ואני... מה הבדיחה פה? למה הוא קורא לו haggis?
כי הוא מלא במאיים של כבשה.
יכול להיות, לא יודע, אם הוא אכל haggis, אז יש פה מאיים של כבשה עכשיו.
אם כבשה אוכלת haggis.
דוחה אביעד.
כן.
דוחה.
אז היא קניבלית.
אני... כן חושב, יש בסרט הרבה דברים טובים, או לפחות טובים בפוטנציה, הם פשוט לא מתחברים בהכרח. לדוגמה, הסצנה שבה אנחנו מקבלים פלשבק אחד לעבר של מקלאוד, שבו הוא בצרפת של הרנסנס, והוא העליב חברה של איזה בחור אציל, והם צריכים להיכנס לדו קרב עכשיו, אבל הוא כל כך שיקור, שלא רק שהוא לא טורח להילחם, הוא גם לא טורח להסתיר את העובדה שאי אפשר להרוג אותו. זה... אני רואה גרסה של הסרט שבה זה עובד, אבל בסרט הזה זה פשוט לא מתחבר עם שאר הסטנות, ואתה עוד פעם מתחיל לחשוב.
אחרי זה הציל פשוט יורה
בעוזר שלו,
בעוזר שלו בתחת.
מסיבה כלשהי, במקום לעצור ולהגיד, אתה לא מחשפה, כאילו פעם ראשונה שזה קרה לו, אנשים אמרו...
אני מניח שזה לא פעם ראשונה שזה קורה.
לא, כן, אבל...
אולי הוא לא מכוון טוב כל כך.
לא, כי פעם ראשונה שאתה יודע שמקלאוד... שורד את, את הכמעט מוות שלו, אתה יודע, הוא נדקר בבטן.
כן, ומת, אומר... תכלס.
כן, וכולם אומרים, אתה יודע, כולם בכפר שלו אומרים, זה לא הגיוני, אתה אמור להיות מת, אתה כנראה בריאה שעשתה ברית עם השטן.
כן, ברמה לא... שהם לא, הם חושבים שלגרש אותו זה עונש קל מדי.
כן, ואתה יודע, זה תגובה הגיונית.
הוא מגורש מהכפר כשהוא צלוב.
זה תגובה הגיונית.
כן.
אבל ואז יש לך את הסצנה הזאת עם הבחור הצרפתי, והוא כזה, טוב, נו, מילא.
כן. אני אסוף. אבל רציתי לראות במישהו.
כן. אני חושב שעוד בעיה זה שהיה מעט מדי אנשי נצח בקרב האחרון, לא הרגשנו אף פעם את הגודל של המשחק, אתה יודע, לא צריך להופיע.
זה לא בקרב האחרון, אבל בדרך אליו.
כן, כי בעידן המודרני ראינו ארבע, ראינו את פסיל, שזה הבחור שמקלאוד נלחם איתו בהתחלה, ראינו את... אני לא זוכר אפילו איך קוראים לו, הבחור האפרו-אמריקאי?
זה עם הנשק.
שעשם מאוד.
לא, הוא מביא לו נשק.
כן. וראינו את הקורגן, וזהו. זה כאילו... כן.
וחוץ מהם אנחנו יודעים על רמירז.
כן.
ו?
זהו.
כן, האמת שיש איזה...
אני עכשיו...
לאורך ההיסטוריה עושה רושה שמקלאוד נתקל במעט מאוד אנשי נצח. ורובם היו הקורגן.
כן, טוב, הקורגן הרג את כולם.
כן. הקורקין היה צריך לנצח, הגיע לו. הוא עשה את כל המאמץ, בסוף מקלאוד בא, גונב לו את הניצחון.
כן, והוא מרמה, כי החברה שלו עוזרת.
והוא אפילו לא באמת מוריד לו את הראש, הוא חותך לו את התפרים ואיזה איכשהו...
כן, אז רניר
עשה חצי מהעבודה. הוא ניצל את העבודה של אישהו אחר. אוקיי, עכשיו אני נגד מקלאוד.
Damn Scotsman coming here, stealing our immortality. הצרפתים הסקוטים הארורים האלה, באים הנה ולוקחים את הפרס מקנדים אמריקאים כמו קלנסי בראון, שעובדים קשה. אבל כן, היה צריך להיות קצת יותר אנשי נצח, רק כדי, או בפלשבקים או בסצנה המודרנית, רק כדי להבהיר לנו, אתה יודע, להראות לנו קצת יותר את הגודל של המשחק.
זה היה משחק אם באמת רמירז אומר, אף אחד לא יודע כמה בדיוק יש, ואז מישהו בא ואומר, 5.
כן.
ו3 מהם נמצאים ב-100 מטר הקרובים.
ועוד פעם, יש פה איזה פוטנציאל מבוזבז ברעיון של חייב להיות רק אחד, ומקלאוד הוא חבר של 2 מהם לפחות. לא מובר לנו למה רמירז מחליט ללמד אותו, למרות שאתה יודע, רמירז אומר, אתה יודע, רק אחד מאיתנו יכול לחיות, אז אם אחד מאיתנו נצטרך את הקרוגן, נצטרך להרוג אחד את השני. אני מניח שהם עובדים על הקטע שבו רמירז יודע שהוא לא יכול לנצח, הוא אומר, תראה, אני כבר נלחמתי מול הקרוגן הזה, אני יודע שהוא יקרא לי את הצורה, אז אני הולך לאמן אותך, כי אני חושב שיש לך את הפוטנציאל לנצח אותו, מילא.
למרות שמעולם לא נלחמת בו.
כן. אבל אתה יודע, מילא, זה עובד בקטע הזה של סרטים, אתה יודע, למה אובי-וואן מאמן את לוק סקייווקר, למה...
אובי-וואן הוא אביר ג'די, זה חלק מהקוד שלו.
כן, למה בוחרים את קונג פו פנדה להיות פה, הוא להיות הקונג פו פנדה?
יש סיפור שלם סביב זה.
כן, לא, אוקיי.
יש סרט שלם סביב, למה פה?
לא, כן, אבל אתה יודע, זה פחות או יותר, בחרנו בך כי לך יש את הפוטנציאל. למה? כי אני המאסטר החכם, יכול להיות פוטנציאל ממרחק.
לפחות לא הייתה נבואה.
אבל אין פה, אתה יודע, אין פה שום הסבר למה הוא היה עושה אם באמת, אם הוא היה צריך להרוג את אחד החברים שלו.
זה עוד פעם, אני אומר, אני לא מבין למה בכלל כולם מוכנים להשתתף בזה, למה, כי הוא, אוקיי, הקורגן...
יש להם מגנט בראש שמושך אותם אחד לשני.
אני אומר, הקורגן בסדר, באופי שלו הוא באמת, הוא רוצה את הפרס, הוא רוצה להיות המנצח והאחרון ששורד, אבל לא כולם שותפים לגישה הזאת.
אני חושב שהוא רוצה זה פחות אם הוא יודע שחלק מהפרס זה להיות בן מוות.
כנראה, ו...
וכזה, זכיתי בפרס, אני הולך למות עוד 70 שנה. דמת.
גם אדלין.
יכול להיות שאדליין היא אחת מאנשי הנצח?
אני חושב שדי אמרנו את זה.
כן.
כי היא מתה ואז היא חזרה לחיים והיא לא יכולה להזדקן.
זה הרימייק הקרוב. אני, אתה יודע, אני מוכן לראות את בלייק לייבלי בתור סקוטית שמורידה לאנשים את הראש.
היא מתקשה לעשות מבטא אמריקאי והיא אמריקאית.
גם השחקנים בסרט הזה מתקשים לעשות מבטא סקוטי.
אויש.
אויש.
אוקיי. איש הנצח, סרט... עוד פעם, אמרת, כנראה ראיתי אותו מאוחר מדי בשביל באמת להתחבר אליו. יש בו רגעים מבדרים, אבל חלק גדול מהבידור הזה זה לא מהסיבות שהתכוונו. זאת אומרת, חלק גדול מהבידור זה דווקא שהוא מנסה להיות רציני. בדומה הסיפור של אדלין, אגב, שהרגעים הכי מצחקים זה... אוקיי, אין בסיפור של אדלין כמעט רגעים קומיים. אין שם כמעט בדיחות. אבל יש שם רגעים שהוא כל כך מנסה להיות רציני ולהסביר לך דברים שזה פשוט מצחיק.
לא, כן, אבל לאיש הנצח יש יותר חוש הומור ויש... יש לו תסריט...
כן, הוא יותר קליל.
ויש לו תסריט חכם יותר. הוא... יש בו יותר רגעים שבהם אתה אומר, כן, זה הגיוני. הקטע שבו...
הוא מבין מובי מודע לעצמו קצת.
הקטע שבו מקלאוד נחקר במשטרה והשוטרים עושים לו את תעלול ה... אתה יודע, כשפגש את הקורבן מריקס ואני כזה... אני לא מכיר את מר איקס, והוא כזה, הוא לחלוטין כזה בנון של אנטי, הוא חי כבר כמה מאות שנים, כן. הוא מכיר את כל הטריקים האלה, הוא מתנהג לחלוטין כאילו כל הבולשיט הזה מחליק מעליו. זה התנהגות יותר רגיונית למישהו שעבר, אתה יודע, יש לו חצי נצח של ניסיון. היא, אתה יודע, אדלין לא מתנהגת כמו מישהי שחיה 100 שנים.
לא, היא מתנהגת כמו מישהי שעדיין, שיש לה זיכרון אדיר, כן. אבל...
אבל לא את הניסיון.
לא, היא מתנהגת כמו מישהי ש... למה היא חזרה לסן פרנסיסקו אם כל כך רוצה להתרגע?
אז...
כן.
איש הנצח. אם ראיתם את זה, אז אתם כבר אוהבים את זה, ואם לא ראיתם את זה, אז כנראה כבר לא תאהבו את זה, אם תראו את זה עכשיו. אין לי, אתם מאזינים לנו ואתם בני 10.
אני אומר, אפשר ליהנות מהסרט, פשוט... הוא צריך לתפוס אותך...
אני חושב ש...
מוכן למשהו.
זה מסוג הדברים שאני... עוד פעם, אני מניח שמעריצים של הסרט המקורי לא יסבלו את הרעיון של הרימייק. אני חושב שיש פה פוטנציאל לסרט יותר טוב. הגרסת האנימה הייתה בסדר, בעיקר פשוט כי הייתה בתור סרט אקשן טוב יותר טוב, אבל גם כן הייתה מטומטמת להדהים.
אני בהחלט חושב שאפשר לעשות מהסיפור הזה משהו יותר, יותר טוב.
ספציפית כי הגיבור
הייתי יותר את ג'ורג' מילר לעשות את זה.
ספציפית כי זה היה בגרסת האנימה, זה היה רומאי עתיק, שבמקרה נוחז על אותו שבט של סקוטים, והם אומרים, טוב, נלחמת לצדנו פעם אחת, אתה מספיק טוב כדי להיות מקלאוד, מה רומאי עתיק, אז אתה מקלאוד עכשיו, רק כדי שלסרט יוכלו לקרוא היילנדר.
נשמע הגיוני.
כן.
כן. תראה, הרימק שעושים זה חלק מהגל המאוד מעצבן הזה של רימקים מסרטים שלו ה-80. ועוד מעט יבוא הגל יותר מעצבן של רימקים מסרטים שלו ה-90. אבל אני לא חושב שצריך לעשות רימק הסרט הזה, כי הרעיון הוא רעיון שיכול להחזיק באמת סדרה שלמה של סרטים.
כן.
אם אתה לא מראש אומר שיש רק אחד והוא מנצח. זאת אומרת, אם הסרט היה מסתיים באמצע הדרך למעשה, כשהוא רק, או שהוא רק מגלה שהוא יכול לנצח אותם, אני חושב שהיה יכול, היה פוטנציאל לסדרה הרבה יותר מוצלחת.
אני השתעשעתי פעם עם רעיון של רימייק להיילנדר, שבו כל הדמויות הראשיות, כל מיני גיבורים היסטוריים של העמים שלהם. אז נגיד,
אני חושב שהיה משחק מחשב כזה.
אז באמת, נגיד, איש הנצח היה, לא יודע, וויליאם וולס או משהו.
או האמת, ג'נטלמנים מובחרים, היה גרסה הספרותית של זה.
לא, לא, אבל לא, לא גיבורים ספרותיים, אתה יודע, כל מיני דמויות מיתיות מההיסטוריה של ה, של האנשים, אלא לא יודע, היה לך את ג'ורג' וושינגטון, נגיד, מול וויליאם וולס.
כן.
זה
אטילה הוני מול
ג'ינגיס חאן.
ג'ינגיס חאן, חניבל מול טרומפלדור.
יש את התוכנית טלוויזיה הזאת ב, איך קוראים לזה? בספייק טיווי? לא
ברייבסט וורייר. אפיק רפ באטל?
וואו, לא דיברנו על המוזיקה.
הקווין, הזכרת את קווין.
כן, הזכרת את קווין, אבל
שנות ה-80 הם עשו פסקולים שישברו אותו דבר.
לא, אני לא, זה
יש, יש את קווין הלהקה ויש את קווין מחברי הפסקולים.
אני, סליחה. Who Wants to Live Forever, שיר נהדר.
זה אגב, זה
Princess of the Universe, אחד השירים הכי טובים של קווין.
הדבר הכי מדהים שהסרט הזה נוצר לפני שיצא הספר בשורות טובות, ופה כל פעם שמישהו מדליק את הרדיו יש שיר של קווין.
אולי מישהו מגיע בדיחה,
יכול להיות.
טוב, נסיים?
כן, הגיע הזמן.
כאילו, רגע, אביה, לפני שפרק הזה נגמר, אני חייב להגיד לך, שמי תום שפירה, נולדתי בגבעות בר שבע ירוקה, אני בן על מוות ויכול להיות רק אחד, רק מבקר קולנוע אחד. היכון למות.
בסדר, אז אני אהיה מבקר הקולנוע. מה אתה תעשה? יש לי עוד משהו לגלות לך?
כן.
אני בן 107, עשיתי תאונת דרכים פעם ופגע בי ברק בזמן שטבעתי.
בחור בשם ברק פגע בך כשהיית באוטו שלך?
כן, והוא לא החליף, הוא לא החליף פרטים.
ומאז
אני רודף אחריו, בגלל זה אני לא מזדקן.
העירייה לא מוכנה לחתום לך על,
אני לא מזדקן כי אני מנסה למצוא את הבן אדם הזה
ולנקום.
כן, הידי זה שאני רואה לו את הראש.
פעם הבא אני אהיה תום שפירה.
אני אביא את שביר.
אני אפגש בסרטים.
Ooh, ooh, people talk about you. People say you've had your turn.
Man.